Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем.
Шалом, хаврим якарим. אנחנו מתחילים את הוובינר השבועי שלנו. כרגיל איתנו מיכאל סטנילביץ', בוריס ואני סמיון, ואיתנו מיכאל לייטמן. יום טוב. השורשים הרוחניים של נשים וגברים, זה הנושא שלנו, ויש הרבה שאלות בנושא, המון חיבורים. אנחנו מתרגמים ל-20 שפות, אז תהיו איתנו, תשלחו שאלות. יש לנו מחשב, אנחנו מיד מקבלים את השאלות ושואלים, לא לפי איזשהו סדר מסוים. שאלה ראשונה, להתחמם. מי הם במהות שלהם, גברים ונשים? מה ההבדל העקרוני ביניהם? ואיך ההבדלים האלה משפיעים על תהליך האבולוציה? מעניין. זה מה שמעניין אותה בנשים וגברים, השפעה על תהליך האבולוציה, כל הכבוד, דניצ'קה. מי הם במהותם נשים וגברים? מיכאל סטנילביץ' הוא דוקטור אצלנו בנושא הזה, אז אולי הוא ייתן איזו דעה כללית. האמת, היה לנו לפני כמה שנים הרבה תוכניות בנושא נשים וגברים, וגם כן בסמסטר ב' יש לנו את הנושא הזה, נשים וגברים. בגלל שבאמת השאלה פשוטה, למה יש בעולם שלנו גבר ואישה? אפילו קראתי כמה מאמרים מדעיים ששואלים, הבריאה, מהי הבריאה? היא במין האמצעי? מה זה בסך הכל? כאילו אין לה מין כביכול הבריאה, אז מהי הבריאה? מהו הנברא? גבר או אישה? הנברא, האמת, הוא ממין נקבה, בגלל שהבורא ברא רצון. והכוח שמייצר את הרצון הזה, זה זכר, בורא. זאת אומרת שהבורא הוא זכר, הבורא הוא זכר, והנברא הוא החלק הנשי. אבל אי אפשר שהם יפעלו זה בלי זה. וכתוצאה מזה, יש גבר ואישה? כן. לא יכול להיות שיהיה אור בלי כלי וכלי בלי אור, כמו שאי אפשר פלוס בלי מינוס ומינוס בלי פלוס. לכן, הכל בנוי על ההפכים והחיבור והאיחוד בין ההפכים, וזה מה שבעצם מגדיר את כל הבריאה. אז החלוקה של הנברא לגברי ונשי, אז הייתי אומר שקודם כל נוצר הצד הגברי שיצר את החלק הנשי, זאת אומרת האור שברא את הרצון, ואחרי זה הרצון כבר משנה את עצמו בהתאמה אל האור. אז המהות של גברים ונשים, כמו שאנה שואלת, נשים וגברים בעולם שלנו, זה אומר להשיג את השורש הרוחני שלך, ושם להיות בקשר, הם צריכים להיות בקשר ביניהם, והם משיגים את המצב הנצחי, הרוחני, השלם, וזה הייעוד שלהם כאן בעולם שלנו. למה ההבדלים האלה, החיצוניים? ההבדלים ביניהם מוחלטים, הם מנוגדים לחלוטין. אנחנו לא מרגישים את זה בעולם שלנו, עד כמה הם הפוכים, מנוגדים. אבל בעצם אין שום דבר שהוא הופכי יותר, מנוגד, זה כנגד זה יותר, מאשר גבר ואישה בשורש הרוחני שלהם. והם צריכים דווקא מעל ההבדל הזה, מעל ההבדל ביניהם, צריכים להתחבר לאחד שלם במילוי הדדי. ולא יכול להיות שאחד יתקיים בלי שהשני ישלים אותו. ורק בהשלמה הדדית, במילוי הדדי, הם מסוגלים להתקיים מבחינה רוחנית. זאת אומרת, ההבדלים הם מוחלטים. ההבדלים הם מוחלטים. אני מדבר מצד הטבע. לא אכפת לי בכלל לשום דעות של אנשים שנמצאים בעולם שלנו. אף אחד. אני מדבר מצד המדע שלי וזהו. והם יכולים כל אחד לנתח את זה בצורה איזה שהם רוצים. לא פסיכולוגיה ולא פילוסופיה ולא כל מיני דעות שיכול להיות יפות או לא יפות, ורעיונות, כל זה לגמרי לא נכנס בתוך אותה המסגרת שבה אני פועל. אני יוצא מחוכמת הקבלה, זה היה, שמדברת על הנברא, איך שהוא נוצר, התפתח, איך הוא מתחלק לשני חלקים מנוגדים. שני החלקים האלה, איך שהם נבדלים זה מזה, למרות שיוצאים משורש אחד, ואז שוב מתחברים לאחד ומשלימים זה את זה. זה החלק הגברי והנשי. מעט מאוד ממה שנאמר בחוכמת הקבלה, אפשר לייחס לגבר ואישה בעולם שלנו. פשוט בגלל שאנחנו מאוד לא דומים לאותם התכונות הרוחניות, האובייקטים הרוחניים, שבהם מדובר בחוכמת הקבלה. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא גברים ולא נשים, אנחנו משהו כזה ממוצע כזה, חלקלק, לא מפותח עד הסוף. אבל יש לפנינו הדרך הזאת שאנחנו צריכים להתפתח עד הסוף, ואז נבין איך אנחנו יכולים להשלים זה את זה, כדי שנהפוך יחד לאחד שלם. השלם הזה שאתה מדבר, זה המשפחה בעולם שלנו? המשפחה בעולם שלנו היא לא מייצגת שום דבר. זה אומר שנוכל להיות בינינו באותה צורה שדומה לבורא. יש המון שאלות כאלה קונקרטיות. הנשים שואלות מה לעשות עם הגברים, הגברים מה עם הנשים. הייתי רוצה לחזור לשורשים הרוחניים. אני עד עכשיו דיברתי אך ורק על השורשים העליונים. אם אנחנו נתחיל לדבר על ההתלבשות שלהם בעולם שלנו, אז אנחנו צריכים לדבר על המון מדרגות של השתלשלות של התכונות העליונות, של ההיבדלות שלהם זו מזו, של ההתרוקנות שלהם, של הפירוד ביניהם, של החלוקה להמון תכונות שונות, של פילטרציה שלהם. ובסופו של דבר יש שני אובייקטים פיזיולוגיים, אפילו לא פיזיולוגיים, אני מדבר על הפסיכולוגים. אז ודאי שמסכנים נמצאים כביכול זה מול זה, נגד זה, מצד שני רוצים להשלים אחד את השני. זאת אומרת, הם מבינים שכדי להתקיים הם חייבים שיהיה להם איזו פעולה משותפת. אבל בסופו של דבר, כמובן שהם סובלים מאוד מזה שלא מבינים את הטבע שלהם. אתה נגיד כמקובל שמכיר, מרגיש, חוקר את העולמות החוקים העליונים, מבין שיש בורא, נברא, קבלה, השפעה, אתה יודע להגיד מתוך זה איך גברים ונשים צריכים לפעול כאן, או שכל הדבר הזה הולך לאיבוד בתהליך. אני יכול לתת עצה איך האדם צריך לתקן את עצמו, ובמידת התיקון שלו הוא יוכל לאט לאט להשיג מצב של הרמוניה בין החלק הנשי והגברי. זאת אומרת, המקובל יכול לתת הצעה קונקרטית איך גבר ואישה בהשתתפות ביניהם יכולים להתקדם בעולם הרוחני. הצעות קונקרטיות זה לא אומר שהם יכולים עכשיו מיד לממש אותם. בשביל זה הם צריכים להתכונן לזה, להכין את עצמם הרבה ולהשתנות. תודה. אלי מבקור שואל, מורה, תודה לך, אבל למה הנשים מבינות את הקבלה יותר טוב מגברים, או שהבעיה היא בי? נשים לא מבינות קבלה יותר טוב, הן פשוט בצורה אינסטינקטיבית מרגישות מה יותר טוב בשבילם כדי להשיג בחיים נוחות גדולה יותר. הרגעה, הרמוניה, בגלל שגוף הנשי הוא מחייב אותם לזה. ולכן, באמת, אם גבר דרך אגב רוצה להשיג מצב כזה של מבנה הבית הנכון, אז הוא כדאי שישמע על האישה. שאלה מעלמתה. על מה אחראי הגבר ועל מה אחראית האישה? מה הם צריכים לדרוש זה מזה? הגבר חייב לספק מבחינה חומרית את המשפחה, עד כמה שזה אפשרי בעולם שלנו. מאוד יכול להיות שבעולם שלנו הגבר לא יכול לבד לספק את צורכי המשפחה, אבל הוא צריך להשתוקק לזה. בזמנים שלנו, האישה היא חייבת להחזיק את הבית, כל העניינים של הבית, להוליד ולגדל ילדים וכן הלאה. בעצם אותו הסדר המשפחתי שהיה עד לא מזמן בכל העמים, שהאישה יושבת בבית עם הילדים, שהיא מארגנת את הבית ודואגת לילדים, זה נכון. כן, זה נכון. הגבר הוא יוצא מהבית והולך להרוויח ומביא הביתה את המשכורת, וכל השאר זה אישה. זה ענית מה נדרש מאישה וגבר? נו, זה לפי ההתפתחות הטבעית שלנו, מהטבע. לבעלי חיים זה עוד הרבה יותר גרוע, בגלל ששם הגבר, הצד הזכרי, הוא עושה ילדים ואחרי זה עוזב את הצד הנשי. שם הצד הנשי הוא גם דואג להאכלה והביטחון ובהכל. אצל הנשים זה צריך להיות בתוך המשפחה. אבל היום כל זה התערבב. כן, הכל התערבב. שאלות. אבל בכל זאת, מי שרוצה לחיות יותר נכון, צריך איכשהו להשתוקק במשהו לאותה צורת המשפחה העתיקה, שהייתה מקובלת בכל העמים. לודמילה מיריוטוב שואלת, יום טוב לכולם. האם בחוכמת הקבלה זה גבר ואישה מוגדרים לפי המין או לפי הפעולות? כאן באמת יש בעיה נוספת. כי ביחס לאור העליון, שנינו, גם נשים וגם גברים, שנינו מהווים חלק נשי, מקבל. רק הגבר, הוא נחשב כזה שמקבל עבור השפעה, זה נקרא החלק הגברי, בגלל שהוא מתאים את החלק הנשי שלו לגברי, האישה לא, היא ממשיכה לקבל. זאת אומרת, בעצם אנחנו בסופה של ההתפתחות הרוחנית שלנו, בעצם לדרגה הרוחנית שלנו, מה שנקרא מסך, כוח ההתנגדות לאגו שלנו, אנחנו מתנהגים או כגברים או כנשים, ולא קשור למין הפיזיולוגי. סבטלנה מסופיה, המורה, האישה בוחרת בעצמה להיות בגוף גברי או נשי? בעצם הייתי אומר ככה, שבשביל ההתפתחות הרוחנית זה בכלל לא משנה באיזה גוף נמצאת הנשמה. ובכלל, החלק הגברי או האנשי ביחס לתיקון של הנשמה, זה לא משנה. אם האישה מבצעת את מה שנאמר לה לבצע, משיגה את אותם התנאים כמו גבר בתנאי החיים שלה, אז אין בכלל חלוקה כזאת ברוחניות. יש אגו, שאו שהוא עובד בהשפעה או שהוא עובד בקבלה. וזה ההבדל בין החלק הנשי והגברי. יש בכלל נשמה גברית ונשית? יש בכל מקרה פרטי. כשאני עובד בלהשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא כביכול החלק הנשי, וקבלה על מנת להשפיע, זה נקרא זכרי, גברי. אין כזה דבר שגבר הוא בכל הגלגולים יישאר גבר? לא, אין גבר או אישה, אלא הכל מתייחס אך ורק לאותם הפעולות שאנחנו מבצעים באותו הרגע, ברגע הנוכחי. אז לא צריך להפוך את זה לאיזושהי טרגדיה כזאת. אנחנו פשוט בעולם שלנו נמצאים באיזה לבוש קבוע. גופני, גברי או נשי. ובעולם הרוחני זה תלוי אך ורק איך האדם עובד עם הרצון שלו, ולכן יש הרבה נשים שבעצם הם גברים מבחינה רוחנית, והרבה גברים שהם נשים מבחינה רוחנית. שאלה של טניה מסמרה, איך להפוך לגבר אמיתי או אישה אמיתית? מה זה האידיאל הזה? מה זה גבר אמיתי ואישה אמיתית? גם גבר אמיתי וגם אישה אמיתית, האידיאל שלהם זה לקבל עבור הבורא. זאת אומרת, זה התאמה מלאה עם הקבוצה, באותם התנאים שבה הם נמצאים, שהאדם מתמוסס לגמרי בקבוצה, לוקח על עצמו את הבעיות, דאגות, את ההשתתפות של הקבוצה, ובצורה כזאת הוא הופך לחלק שהוא משפיע בקבוצה, זאת אומרת גברי, גם גבר פיזיולוגי, גם אישה, לא חשוב מי ומה. אז אם אני מבין נכון, יש נברא, זה הרצון המשותף שלנו, נשמה משותפת. אם היא עובדת, הנברא הזה עובד עבור הבורא, נקרא גבר, אם עבור עצמו נקרא אישה. כן, ואין לזה שום קשר לפיזיולוגיה, למופע חיצוני, לאיזשהם סימנים מיניים. למה הכל כל כך מבולבל בעולם שלנו? בגלל שהעולם שלנו נוצר מצד אחד בהתאמה, בדומה לכל מיני דברים רוחניים, אבל מצד שני הכל מקובע, קבוע פה. אנחנו לא יכולים להתחלף בעולם שלנו. היום אני גבר, מחר אני אישה, בעולם שלנו. בעולם הרוחני אפשר. ולכן, אין קשר ללבוש הארצי שלנו והדרגה הרוחנית שלנו. בקשר למעטפת הגשמית שלנו, מרסל שואל, למה אפשר... עכשיו מאפשרים בעולם שלנו ניסויים חד מיניים, אפשר להחליף את המין. חוכמת הקבלה מסבירה את זה. כן, חוכמת הקבלה מסבירה שאנחנו נמצאים בקצה קיום העולם הזה, ואז יש בנו כל מיני כאלה עיוותים, הפרעות כביכול, שגיאות של המערכת, כי העולם שלנו כבר הולך הולך לסיומו. והדברים האלה הם ביטויים של הקלקול הכללי של העולם, שיחייב את האנושות לעסוק בתיקון שלה. מה שקורה היום, צריך להסתכל על זה בצורה פשוטה, מפוקחת, ולא שלהסכין עם זה, אלא להבין שזה הפגנה חיצונית של כזה שבירה פנימית מוחלטת של המערכת. טטיאנה מסולט לייק סיטי, יש לה כזאת צעקה מהנשמה. אם האישה רוצה להתפתח רוחנית והגבר מעדיף להישאר בדרגה של צרכים בהמיים, האם האישה צריכה להקשיב לבעלה ולרדת לאותה רמה? האם שווה לפתח משפחה כזאת? איך לחנך את הילדים? מה לעשות שרוב הגברים דווקא כאלה? כן. אני חושב שלא צריך לשמוע על הבעל. אני לא חושב שהבעל יכריח את האישה להישאר בעולם. דרגה באמת, היא יכולה לחנך ילדים, היא יכולה לשרת את המשפחה כאישה, ועוד יהיה לה קצת זמן גם בשביל עצמה. האישה ככלל יודעת לעשות כל זה, ככה בצורה נורמלית. היא מאורגנת בצורה טובה מאוד בעולם שלנו. הגבר הוא בעולם שלנו, הוא כזה מעופף קצת בעננים, הוא קצת מפוזר. הוא לא כל כך מותאם לחיים. האישה היא הרבה יותר מתאימה לחיים. היא יכולה לעשות את כל זה. אז מה ההצעה שלך? ההצעה שלי, לא להכריח את הבעל, להיות כמוך, והוא לא צריך להכריח אותך להיות כמוהו. אם את מחזיקה את הבית שלך בצורה נורמלית והיחסים ביניכם הם כאלה הדדיים, טובים, אז לא צריך להפר שום דבר, להרוס ולא לעשות כלום. ז'אן מאלמטה שואל, למה בכלל אדם צריך למצוא בן זוג? ואלכסנדר מפידגורס שואל, לא, היום זה בכלל לא חשוב. אני רואה, בגלל שכבר ממש אנשים מאבדים את הרצון להתחתן, אנשים מאוד קשה ליצור משפחה, לתחזק אותה, להוליד ולחנך ילדים, זה מביא להם המון בעיות, וזה באמת ככה. בזמן שלנו נגיד, את הדור שלי, איך שחינכו אותנו, שאתה חייב להתחתן, חייב להוליד ילדים, חייב לחנך אותם, חייב לתת להם כיוון בחיים, מקצוע וכל שאר הדברים. וכשאנחנו חשבנו על זה, האם להתחתן, אז כל הדברים האלה עמדו לפנינו. היום ככלל זה לא ממש מדאיג את ההורים. הטבע מכריח אותנו, מכריח אותנו לחיות במשפחה. זה היה מתי זה? בדור שלך זה היה. והדור החדש לא. אני יודע שאני נתקל בהמון אנשים שלא רוצים להתחתן. לא רוצים להיות בעלי משפחה. הם חושבים שככה יהיה להם טוב יותר ונוח יותר. אנחנו לא מדברים על אלה, אנחנו מדברים על אנשים שרוצים להתפתח רוחנית, האם זה תנאי או לא. אנשים שרוצים להתפתח מבחינה רוחנית, הם... היום גם כן זה לא תנאי, זה לא תנאי הכרחי להתחתן לגבר או לאישה. זה לא תנאי הכרחי. עד שנת 1995, עד 95, עד כל עוד רבש ניהל את כל העניין הזה, הוא הכריח את כל התלמידים שלו להתחתן מיד. ורק אחרי זה הוא החשיב אותו כתלמיד. אני לצערי לא יכול לשים כאלה תנאים לתלמידים שלי, בגלל שקודם כל חוכמת הקבלה חייבת להיות מופצת בכל העולם. אם אני אשים כאלה תנאים, אני לא אוכל בשום צורה להפיץ את חוכמת הקבלה. כמו שאני לא יכול לדרוש תנאים נוספים שהמקובלים דרשו מהתלמידים שלהם, איך שהם התחילו ללמוד אצלם, גם אותם אני לא יכול לדרוש, וגם את זה לא. אז חשוב שישמעו קצת אפילו מה זה חוכמת הקבלה, ואז בצורה כזאת מעגלים של מתעניינים ילכו והתרחבו. אבל מי שבאמת רוצה בצורה רצינית להיכנס לתוך הקבלה, לעומקה, ובאמת להשיג דרגה של מקובל, הוא צריך לחשוב בצורה רצינית באיזשהו שלב של התפתחות הרוחנית שלו, איך לפתור את הבעיה הזאת. זאת אומרת, כשאדם לומד את הטבע הרוחני, הוא ירגיש שהוא חייב חצי השני. כן, צריך להיות דומה לטבע הרוחני. אנדרי ממוסקווה שואל, אני רוצה ללמוד קבלה, אבל אשתי נגד, מה לעשות? מה לעשות? ללמוד קבלה. האישה נגד. ללמוד קבלה. רגע. אני אקשיב לאדם שאני חי איתו. האם להציל את הנשמה שלי או לא? האם להתפתח לעולם הרוחני או לא? אני סגרתי איתה על תנאים מסוימים, שאנחנו יחד בונים משפחה, מולידים ומחנכים ילדים, אבל אין לה זכות להיכנס לנשמה שלי. אני לא מכרתי לה כמו שמוכרים את הנשמה לשטן, או לא. אני כאן מחליט מה לעשות עם החלק הזה הנצחי שלי. אנחנו חתמנו איתה על חוזה, על איזושהי כמות זמן מסוימת בעולם הזה. עד שנגיד שהמוות לא יפריד בינינו. ואולי יפרידו בינינו לפני המוות, כל מיני דרישות כאלה, הדדיות, זה מזה. אבל הנשמה, שזה החלק בלתי נפרד שלי, הנצחי, זה חלק ששייך רק לי. ואף אחד לא יכול לנהל את החלק הזה בשבילי. אף אחד בכלל לא יכול להיכנס לחלק הזה, אך ורק אם אני ארצה. אבל שמישהו יכריח אותי לנהל את הנשמה שלי, לפי דעה של אדם אחר, זה ההתערבות הנמוכה, הגסה ביותר, בתוכי. זאת אומרת, זו בחירה אישית של האדם? כן. אני לא הייתי מסוגל לסבול דבר כזה. נשמה, שהגבר או האישה יראו זה לזה, האם להתעסק בתיקון של הנשמה שלהם? במידה והאדם יחד עם זה פחות או יותר ממלא את כל הפונקציות המשפחתיות שלו, אז אתה לא מקבל כזה יחס? ממש לגמרי לא מקובל. הגבר לאישה, הגבר לאישה, האישה לגבר בשום צורה. הגבר לאישה יכול להיות. למה? כי הגבר בכל זאת יכול לדרוש מהאישה איזושהי צייתנות בנושא הזה. זה כבר תלוי, זה מגיע מזה שבכל זאת החלק הגברי שולט בחלק הנשי. לא רק בעולם שלנו, גם ברוחני. זאת אומרת, האישה הולכת אחרי בעלה? כן. ולמרות החינוך המערבי, אנחנו יודעים איך האישה יכולה לסובב את הבעל, לנהל אותו. אז הם כבר שם הסכמו ביניהם. אבל בכל זאת, יש איזה דבר כזה שצריך לשמור על המשפחה בצורה מקסימלית, אתה כל הזמן אומר את זה? כן, כשיש ילדים בכלל. אני נגד גירושים. אני נגד גירושים. בכל הדרכים שאפשר להחזיק את המשפחה. לילד חייב להיות אבא. אתה אומר זה בגלל הילדים? כן. ואל תחשוב שאחרי זה יהיה לך יותר קל, יותר טוב, יבינו אותך במשפחה אחרת וכן הלאה, בשום אופן, זה הכל שטויות. זה הכל, כל הגירושים האלה, ועוד נישואים, ועוד גירושים, ועוד נישואים, וילדים שלא מכירים את האבות שלהם, זה לא טוב. זאת אומרת, אם אין איזו סיבה יסודית והאדם מתגרש, אך ורק אם היא שמה כאלה תנאים שאתה לא יכול להתעסק בתיקון הנשמה בשום צורה, אז אך ורק אחרי הרבה הרבה ניסיונות אפשר להתגרש. בגלל שהכל האדם יכול לתת חוץ מהנשמה שלו. לידיה מקישינב שואלת, רב יקר, האם האישה לומדת קבלה והבעל לא? האם יכולים להיות יחסים הרמוניים ביניהם? מה לעשות? תודה עבור כל מה שאתה עושה. שתעסק בקבלה לאט לאט ולא תיכנס לבעלה עם העסקים שלה. כאילו היא עוסקת בזה עם החברות שלה בזה. שם באיזה עניינים שלהם. זה לא צריך לעניין את הבעל. ושלא תיכנס לעניינים של הבעל ושל הילדים עם הלימודי קבלה שלה. מעניין אותה שתעסוק בזה. אבל לא למשוך את המשפחה. אנה שואלת, אם הגבר לא מספק מבחינה גשמית את האישה, אבל עוסק ברוחניות, זה בסדר? אני צריכה לספק את הצרכים שלי? בזמנים שלנו הגבר הוא לא יכול ככלל לספק את צרכי המשפחה, בגלל שאנחנו נמצאים בכאלה תנאים שחייבים שיש שתי מזכורות כדי להחזיק את המשפחה. משפחה נורמלית. אז אין בזה שום דבר מיוחד. זה לא צריך להיות תנאי של האישה. שתלמד קבלה רק אחרי שאתה תספק את הצרכים שלי. אם הוא עובד בצורה נורמלית, מקבל מזכורת, זה המקצוע שלו, זה העבודה שלו, אז אין מה לדרוש ממנו יותר. ואם הוא לא עובד, הוא רק לומד קבלה, לא ברור, דבר כזה לא יכול להיות. חומת הקבלה מחייבת אותך לעבוד. נו, הוא רוצה לחדד את ה... לא, לא. לא, לא, אסור לו. אסור לו לא לעבוד. הוא חייב לעבוד, להחזיק את המשפחה. זה התנאי הראשון. לפני תחילת הלימוד. אני רוצה שאלה אחרת, ככה. קודם כל, שלום לבלגרד, נולדתי שם. השאלה כזאת. ירז'נה מאלמטה. למה... יש כזה מושג...
женская часть духовного кли она олицетворяется с желанием
желание של אשמה בגלל שהחלק הנשי הוא מיוחס לרצון כשהרצון מתחיל לעבוד עם האור להתפתח הוא עובר כל מיני שלבים של הכנה סליחה, למה יש מושג שנקרא בתולין? אז התהליך הזה של ההתפתחות הוא נקרא בתולין. יש בזה כל מיני חוקים, חוקי, מה שנקרא חוקי התארה. אתם יכולים להיכנס לכל מיני מקומות דתיים של יהודים, ושם מוסבר מה זה, מה לעשות עם הבתולין, ואיך היא צריכה לסדר את עצמה, לשמור על עצמה. כל הדבר הזה הוא מותאם לשורשים הרוחניים. אנחנו בצורה כזאת שומרים את הקשר הנכון בין הכלי לאור. בעולם שלנו זה מתבטא בצורות כאלה. ככה זה מתבטא בגופים נשים וגבריים. זאת אומרת, טהרה זה ביחס לאור? כן. אני בכלל לא יודע מה צריך את זה, אבל מישהו מתעניין בזה, אז הוא כבר צריך לפנות למקורות הדתיים. זה קיים באינטרנט, בשפה הרוסית ובשפות שונות, אז אין עם זה בעיה. וכמובן שיהיה פה המון שאלות, למה, בשביל מה, מדוע, זה הכל מגיע מכוחות רוחניים. אין שום דבר שהוא סתם ככה, שנעשה ככה או ככה, או שזה משהו שהתארגן באיזה תנאים גשמיים בהיסטוריה, באיזה מסורות. זה הכל מגיע ישירות מחוקים רוחניים. מקסים שואל, האם אפשר להבין את הקבלה? לא. אי אפשר להבין את הקבלה אם אתה לא אוהב את אשתך. לא, שיהיה לו לבריאות אם זה ככה אצלו, אבל אני חושב שזה לא מחייב. התנאי, כמו שנאמר במתמטיקה, זה תנאי חשוב, טוב, אבל לא הכרחי. אלכסנדר ממגניטובורסק שואל, אם בהתקדמות הרוחנית הגבר יזדקק באישה, האם הוא יביא אותו לנשואים או שזה בחירת האדם? לא, האדם צריך להתאמץ, להשתדל בעצמו, שלידו תהיה בת זוג, אישה, כדי שאתה תרגיש שיש לך את זה, שיש לך מחויבויות ודאגה עבור מישהו, עם מישהו, וביחד אתם תהיו זוג. זה מאוד רצוי להתפתחות הרוחנית. הרבה מאוד באלמתה אני רואה שמתעניינים בזה. בוחר מאלמתה שואל, האם אישה צריכה קבוצה להתפתחות כמו גבר? אמרת שאישה אין נטייה לחיבור, חברות. גם בין גברים אין חברות נורמלית, זה ככה בעולם שלנו, זה כמו בין ילדים. בין נשים זה לא יכול להיות, כי כל אישה היא עומדת בפני עצמה, זה ברור לנו. אנחנו מבינים מה קורה בחיים האלה, פשוט מתוך מה שאנחנו רואים בחיים. אבל העניין הוא שבעולם הרוחני, גם הנשים וגם הגברים, הם בעצם מגיעים, נתקעים באותם הבעיות. ולא חשוב שנראה שהנשים הן יותר רחוקות מקשר הדדי זו מזו ביחס לגברים, שלגברים יותר קל למצוא את החיבור ביניהם, זה רק נראה בהתחלה. אבל כשמתחילים להיכנס להתנגשויות פנימיות, אז רואים שזה לא כל כך פשוט, לא לנשים ולא לגברים. ולכן אני הייתי מציע לא... לא ממש איך להגיד, לא לחשוב שלגברים יותר קל לעשות איזשהם תיקונים רוחניים יותר מלנשים. אבל אישה צריכה קבוצה או לא? אישה צריכה שתהיה לה קבוצה בדיוק כמו לגברים. האישה חייבת למלא ברוחניות את כל אותם הפעולות שעושה הגבר. אותו דבר, התקרבות, ערבות, כל מה שעושה הגבר, גם האישה חייבת לעשות. אין ברוחניות שום הבדל לחלוטין באיזה גוף אתה נמצא. גוף נשי או גברי, תתאר לעצמך שאתה בלי גוף. טוב, עכשיו יש כאלה שאלות רציניות. לא יודע אם זה יותר שייך לפסיכולוגיה או לקבלה, אני אשאל ואתה תחליט אם לענות או לא. אתה מכין אותו ככה, כן, מכין. ממוסקבה שואלים, יוליה, מריה, שאלות מהחיים כאלה. כנראה שזה קורה לכולם, לעתים תכופות. מורה יקר, איך לרצות את הגבר בצורה מינית? אנחנו 11 שנה נשואים, יש ילדים, הוא לא לומד קבלה, אבל הוא כל הזמן דורש ממני סקס. Ну а зма? А зех лирцот ото мебхина минит? Зот бая. Ани ло хошев ше хохмат акабала яхола лифтор эта бая зот? Ани хошев ше гам мицад айша кан? Ло ше היא רוצה או לא רוצה? יש לה איזושהי דחייה לבעלה? אני מבין שהיא לומדת, אם היא שואלת. כן, היא לומדת קבלה, הוא לא לומד. מזה הוא נראה בעיניה נמוך, גרוע יותר. היא מרגישה איזו התרחקות ממנו. ולכן היא מתנגדת. וכל הדבר הזה יחד זה מייצר הגבלות על החיים המשותפים שלהם. כמובן שזה חבל, אבל זאת בעיה. איך לפתור אותה? לא יודע. הקבלה מלמדת על חיבור. איזה חיבור? אם הוא לגמרי לא רוצה, אני לא יודע בדיוק מה התנאים שם, אבל היא צריכה לעשות ככה שכל הפחות שהיא תעריך אותו, תאהב אותו על זה שהוא בעל, אולי הוא אדם טוב, וכל השאר טוב, חוץ מזה שיש בו רק שתי תכונות שליליות, לא כמו שהיא נגיד אומרת, שהוא לא רוצה ללמוד קבלה, וכל הזמן רוצה סקס. אז אני חושב שגם עם זה וגם עם זה היא יכולה איכשהו להשלים אם היא לאט לאט תשנה את היחס אליו. קודם כל, שלא תרגיש שהוא נמוך ממנה בגלל שהוא לא לומד. זה ניתן מלמעלה, מהבורא, ההשתוקקות לתיקון הנשמה, ואם הבורא לא נתן לו את זה, אז היא צריכה בכל זאת לאהוב אותו ולהתייחס אליו כמו לבעל, לאבא, בצורה טובה ונכונה. יש הרבה שאלות על חילופי זוגות, אנחנו רואים דוגמאות כאלה בהיסטוריה. זה לא נקרא חילופי זוגות. אני לא יודע איך היה שם ברוסיה העתיקה, אבל לגברים היה יכול להיות כמה נשים, וזה לא נחשב, זה לא נחשב כבגידה. זה לא היה יוצא מהכלל. זה לא נחשב זה לא נחשב שהוא מפסיק לחשוב על המשפחה ובוגד באישה. היחסים בין הגבר לאישה זה לא באותה רמה כמו אישה כלפיו. אנחנו מבינים את זה מצוין, אנשים כבר לא צעירים, אנחנו רואים את זה בניסיון החיים, ולכן אסור לגשת לגבר עם אותם התנאים, דרישות כמו לאישה. האישה היא שייכת לגבר שלה, ככה היא בנויה מבחינה פסיכולוגית. ולכן הבגידה, החלפת הבגידה של הגבר, זה נראה לה ממש כמו בגידה. ובשביל גבר זה לא נראה ככה לגבר. גבר זה נראה פשוט שהוא נפטר מאיזה צורך מיני. ולאותו הפרטנר המיני שלו, אין לו שום רגש חוץ מלפרטנר מיני וזהו. ואצל אישה זה קשור גם ברגשות ומסירות וכן הלאה. ואת היחסים האלה אנחנו צריכים להבין, בהתאם לעולם הפנימי של הגבר והאישה, בהתאם לזה אנחנו צריכים לדעת מה לדרוש, מגבר ומאישה. אז כאן האנושות עוד צריכה ללמוד עוד הרבה איך לפעול. אבל בינתיים אני לא חושב מה שנקרא שבגידה של גבר זה ממש בגידה, או שהוא עוזב את המשפחה. אבל לא, אם יש לו עוד אישה, לא, זה אתה כבר מדבר על משהו אחר. זה כבר לא קשר מיני, אלא זה כבר שייך לקשר חומרי, וזה כבר משהו אחר לגמרי. ואפילו זה, היו תקופות שזה היה הכל בסדר לפי ההתנהלות הרגילה, שלגבר היו כמה משפחות, או משפחה אחת עם כמה נשים והרבה ילדים משותפים. וגם היום יש עוד כל מיני תרבויות שונות אחרות שבהן יש אישה אחת שיש לה כמה בעלים. הכל יחסי. זאת אומרת, זה הכל דברים ש... פסיכולוגיה שמתבטאת איכשהו בעולם שלנו. כן, כמובן. האם יש דברים שיכולים להזיק להתפתחות הרוחנית? נו, כמו שיש חוק לא לנעוף. לא, לא לנעוף, הכוונה אישה של מישהו אחר. לא, אישה של מישהו אחר זה טבו. זה איסור מוחלט. אבל אם זה לא אישה של מישהו אחר, זה לפי הרצון ההדדי. ואם זה לא הרצון ההדדי, אז אתה חייב להתחתן איתה וכן הלאה. נשית יהיה אשתך השנייה, השלישית, לא חשוב. וגם לאישה, גבר נשוי זה טבו. לאישה. לא הבנתי? עבור אישה. גבר נשוי. אישה אסור לה, לפי רצון שלה, למשוך גבר נשוי. בכלל אין מושג כזה. אבל אם הגבר נשוי, נקשר, אם אישה נשואה זה בכלל אסור, כאן זה בעיה גדולה מאוד, ואם האישה לא נשואה, אז היא יכולה לדרוש ממנו שגם כן יתחתן איתה. נשואים שניים, שלישיים וכן הלאה. ככה זה היה תמיד. לא, בעולם, בזמן שלנו אנחנו נמצאים במצב כזה שהוא זמני, לא ברור, אז כמובן שכאן החוקים הם כבר לא תואמים, החוקים הרוחניים לא תואמים לטבע האדם. שאלה ממוסקבה. אם הבעל הגיע לאיזה קאט וחושב שהוא מתפתח רוחנית ומביא כל מיני שטויות הביתה, אז גם האישה לא צריכה להתערב בזה? שאלות עכשיו שאנחנו לא שואלים שאלות חדות. אני לא יודע לאיזה קאט הוא הגיע. יכול להיות שזה באמת קאט. יכול להיות שהיא ככה מפרשת את זה בגלל שככה זה נראה לה. לא יכול להגיד. באמת יכול להיות שזה משהו מאוד רציני ומאוד... יש הרבה קטות בעולם. כן, אני מבין. אבל לא, לא, זה צריך לבדוק, אני לא יודע. איך אפשר לפנות לרופאים? אפשר לפנות... אני לא יודע, לאיזה חברה, לא יודע. כי באמת, היום קשה לבדוק אם זה קאט או לא. אין הגדרה כזאת אפילו היום. כל קבוצת כדורגל יכול להיות קאט. ברור. אני לא יודע למה היא מתכוונת. אם היא מתכוונת אלינו, אז אני, המקצוע שלי זה קבלה. אני למדתי את זה, יש לי תואר בזה באוניברסיטה ברוסיה, תואר בפילוסופיה. אז אני, מהלימודים שלי, מהרמה שלי, אני לא מרגיש שהקבלה, הארגון שלי זה קאט או איזה לימוד מיסטי. כשאולי אחרים רוצים לקשור את זה אלינו כשהם לא מבינים על מה מדובר. אבל יכול להיות, אני לא יודע מה קורה שם. נדבר על זה בנפרד, על הנושא הזה. אירינה מאשדוד שואלת, מה השורשים הרוחניים של מצב שאין ילדים, הקרות? זה אנחנו רואים בהרבה מקורות והיסטוריונים. אנחנו רואים את העקרות כבעיה מאוד גדולה. כל האימהות שלנו, הם היו בהתחלה עקרות. וזמן ארוך מאוד. ורק אחרי זה יכלו להוליד, נכון? שרה, כן, אבל הם יכלו להוליד בסוף, אחרי מאמצים מאוד גדולים. אז הקרות זה לא איזה משהו כזה שהוא, שאפשר לראות אותו כעונש. בעצם, אבל אפשר להגיד שהיריון זה נס. אז יש איזו משמעות רוחנית עמוקה מאוד להכרות, כי באמת כל האימהות הן היו הכרות. כן, כן, הן לא היו בעצם מוכנות להיות אימהות. זאת אומרת, להוליד נשמות חדשות. אז השורש של ההכרות הוא מאוד עמוק. ויש כמה סוגי עזרה במצב של הכרות. גם מצד חוכמת הקבלה. זאת אומרת, בעצם מה מדובר? זה הולדה של המדרגה הרוחנית הבאה? כן. אבל גם בעולם שלנו. גם בעולם שלנו, אישה הכרה יכולה לעשות כל מיני פעולות שונות, טבילה בבריכה, מים, במים שמי גשמים, יכול להיות מקווה או ים, אגם, מעיין.
יש много на эту тему.
ויש עוד. יש הרבה
так называемых, ну, особых
вот. מה שנקרא, הרבה פעולות מיוחדות בנושא הזה, אבל יש שורש רוחני להכרות? כן, 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 כן. עמוק מאוד.
Вопрос Зулкани из Парижа спрашивает:
во время Зулкани из Парижа спрашивает: בזמן קיום יחסי מין, האם נשמות מתחברות? מה קורה שם? לא קורה שום דבר. איזה שתי נשמות מתאחדות? איזה נשמות יש לשניים שמבצעים אקט מיני? על מה מדובר? אני בכלל לא מתאר לעצמי שאלה כזאת. זה כמו שמזדווגים ביניהם בעלי חיים, אז גם אנחנו ככה, בגופים שלנו אנחנו בעלי חיים, גם כן מזדווגים באותה צורה. אין בזה שום דבר חוץ מזה. בעולם שלנו מין זה התענוג הכי גדול. זה תוצאה ממה זה? זה תוצאה משורש רוחני, אבל השורש הרוחני זה שורש רוחני, ובעולם שלנו זה תוצאה. ולכן אין מה לייחס זה לזה. זאת אומרת, אין שום קשר? אין שום קשר. אין שום משהו נסתר בקשר מיני, ואין בזה שום דבר רוחני, ולא נולד פה שום דבר חוץ מגוף רגיל אנושי, וגבר ואישה שמשתתפים באקט הזה הם ממש לא עושים שום פעולות רוחניות. שאלה כזאת ישירה, אז למה כשהאדם, לא נגיד הוא שוכב עם אישה נשואה, אז הוא כן מזיק לעצמו בצורה רוחנית, אם אין שום קשר, שתי גופים וזהו. הוא הורס את הקשרים בין האנשים שנקראים ואהבת לרעך כמוך. שצריכים להיות גם בדרגת העולם שלנו. זאת אומרת, זה היסוד של היסודות. כן. אז אם זה אפשר להזיק לעצמך בהתפתחות הרוחנית? כן. יש כאן שאלה מעניינת שמעלמתה, האם יש חברות בין אישה וגבר? יכול להיות דבר כזה? לא. אין מושג כזה, לא קיים. אין כזה מושג? לא. חברות יכולה להיות רק בין יצורים מאותו מין. ושאם אתה מדבר על זה שאם התענוג הגדול ביותר הוא תענוג מיני, אז איך יכול להיות ש... זאת אומרת, זה התענוג הגדול ביותר. אז יותר גדול מחברות. אז בהכרח יהיה תענוג שילחץ מעל החברות. אז מה זה אומר? בעל ואישה והרוחניות, כאילו שכינה ביניהם. השכינה ביניהם זה נקרא, אם הם מתחברים ביניהם בצורה רוחנית, אז הם יכולים לגלות ביניהם את הבורא. יש דבר כזה? בעל ואישה? זה לא סתם גבר ואישה, זה בעל ואישה. מה זה משפחה אידיאלית בשבילך, של העולם הזה? אני לא ראיתי ולא שמעתי על דוגמאות כאלה. לא, אבל העולם שלנו, ודאי, הוא נמצא עדיין במצב השבור. אבל המשפחה האידיאלית זה כשהגבר והאישה, הם הולכים יחד קדימה, ברוחניות ובגשמיות, והם משתדלים ליצור ביניהם כזה קשר הדדי, שבאמת ביניהם נוצר שלם אחד שבו הם מגלים את הבורא. זה אפשרי, בצורה תיאורטית. אבל יכול להיות גם שנגיע לזה בצורה מעשית. אנחנו צריכים להשיג את זה, ובינתיים אין כאלה דוגמאות בעולם. זאת אומרת, כל הדוגמאות הן רק בקבוצה של מקובלים. אין כאלה דוגמאות? לא, 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 לא. יש לי כאלה זוגות של התלמידים שלי שהם עובדים על זה טוב. שיש להם באמת אפשרות להשיג את זה. בעתיד אתה רואה שזה יכול לקרות? כן, כמובן. וזה יסוד המשפחה דווקא, כן? כן. עוד נושא, דימיטרי מוולבוגרד. איך הפלה באה לידי ביטוי בצורה רוחנית על האישה? אין שום השפעה. זאת אומרת, למרות שבזמן שלנו, זה כמובן לא חשוב. הכי טוב. לי הכי פשוט להגיד שאין לזה שום השפעה. זאת אומרת, אם חובה לעשות הפלה, אז צריך לעשות. אתה עונה בצורה חדה. אני מבין, אבל אתה אומר את האמת. כן, אני אחראי למה שאני אומר. רמיאל מטולוז. היום האישה לא... רמיאל מטולוז? כן, מטולוז מצרפת. אנחנו בכל זאת מתרגמים אותנו ל-20 שפות. היום האישה לא רוצה להישאר בבית. איך קבלה מסבירה את התופעה הזאת? האם לפי חוכמת הקבלה, האישה זה הבית? מסמלת את הבית? היא יוצאת מהבית, הרי היא עובדת, משתתפת ב... היום האישה, איזה אישה יושבת בבית היום? זאת אומרת, אתה מתייחס בצורה נורמלית לאישה שהיא מנהיגה, אשת עסקים. כן. אפילו יותר מזה, גם בתקופות העתיקות, בעם שלנו היה הרבה נשים שהן מנהיגות, נביאות, הנביאה זה מנהיגת העם, שהיא נמצאת מעל המלך, מעל כל מיני חכמים. אז לא, אין בעיה. ומרים, אחות של משה, מה היא לא שמה, ניהלה נשים וכן הלאה? גם כן, הנשים גם כן אסופות לאיזשהם קבוצות מסוימות, והייתה להם היררכיה של עשיריות, מאות וכן הלאה. הלאה?
אנגל קנצ'רוב?
אנגל קנצ'רוב, מפלובדיבו. איך אתה מתייחס לתיאוריות שבהתאם אליהם לאישה יש רק נשמה אבל אין לה רוח? האם הן מסוגלות לאומנות, יצירה? נשים יכולות ליצור ולעסוק בכל דבר כמו גברים, אבל בסגנון ובתכונות שלהם. יש כאלה עיסוקים שמאוד קשה לגברים לעסוק בהם, ודברים שמאוד קשה לנשים לעשות. אנחנו צריכים להשלים זה את זה, ולא להתחרות בינינו מי מפותח יותר או פחות. אנחנו נוצרנו על ידי הטבע בצורה כזאת, שדווקא נוכל להשלים זה את זה. ואני אישית חושב ש... האישה היא בתנועה הזאת, היא המשותפת שלנו, היא ממלאת פונקציה מאוד חשובה, שאי אפשר להעריך יתר על המידה. פשוט אי אפשר להעריך את זה. אני תמיד נהנה יותר לעבוד עם נשים, עם גברים, הן יותר מדויקות, יודעות לבצע את הדברים, וכן הלאה. אנדרי שואל, גבר זה השפעה והאישה היא... קבלה? שוב אני אומר, אני לא רוצה לדבר על גבר או אישה כעל איזשהם גופים פיזיולוגיים. על מה מדובר? על מצבים רוחניים? אז לגבי מצבים רוחניים, כל אחד מאיתנו יכול להיות גבר ויכול להיות אישה. יש פה בלבול מאוד גדול. אני בכלל הייתי אומר ככה פעם הבאה, שחברים, לא צריך לשים על זה לב. יש בעיה, בעיה של מין. אנחנו צריכים להגביל את הקשר בינינו כדי שזה לא יפריע לנו כשאנחנו עוסקים בעבודה רוחנית. אני צריך ללמוד להיות עם הקבוצה, עם החברים שלי, להתחבר איתם, למצוא את הצורה הטובה ביותר של החיבור הרוחני בינינו, שבו אני מגלה, רוצה לגלות את הבורא. זה מאוד חשוב. אבל בשביל לעבוד יחד עם החברים שלי, מזיק לי בזמן הזה לחשוב, לראות, להרגיש נשים שהם פשוט יסיתו את דעתי בזמן הזה, ולכן אנחנו נפרדים בזמן העבודה הרוחנית שלנו. אבל בכל הפעולות האחרות. זאת אומרת, מחוץ למרכז שלנו, שאנחנו מבצעים איזושהי עבודה, פעולות רוחניות, אנחנו יכולים ביחד, נגיד אנחנו יוצאים יחד לאיזשהם אירועים של הפצה ביחד. אבל רוב הזמן אנחנו פועלים בנפרד, או בעבודה, נגיד שאנחנו מייצרים איזשהו תוכן יחד, קליפים וכן הלאה. אבל צריכים ללמוד בנפרד, ישיבת חברים בנפרד. זאת אומרת, איפה שזה נוגע דווקא לכוונות בעבודה הרוחנית, אני לא יכול לראות נשים, הם יסיטו את דעתי ויעבדו את הדרך הרוחנית שלי. יש לנו עכשיו שאלה כזאת, לפי הנושא.
Инцест запрещен, потому что не может быть связи между высшим и низшим парцуфом. Две ступени не могут быть таким образом взаимосвязаны.
И даже в нашем мире, как следствие...
И в нашем мире тоже, да. Подниматься на одну ступень двум стоящим друг под другом парцуфам нельзя.
То есть, шне парцуфим, шерим, саим, зе тахат зе, לא יכולים להתקשר. גילוי עריות. למה אסור גילוי על עריות? כל מה שכתוב בתורה בנושא הזה מדובר בחוקים רוחניים. כמובן, לא מדובר בשום אופן על מה שקשור לגופים. אנחנו, לפי אותם החוקים הרוחניים, מממשים אותם החוקים כמו ברוחניות. אבל זה כבר מנהגים. זאת אומרת, אבל גם אני לא יודע אם מי שעושה את החטא הזה, אני מדבר בחומריות, ברמה הגשמית, זה בכל זאת יכול להשפיע על הרוחני או לא? לא, לא. אבל בכל זאת אנחנו מתייחסים לזה, כן, כמו שורש וענף. זה כמעט בכל התרבויות יש אותו יחס לגילוי עריות. זה ברור, זה טבעי. זה יסוד אחד. באותו מקור. חברים, יש הרבה מאוד שאלות ועצות שאנחנו מציעים לראות, לקרוא פה בספר הזה, עצות מועילות של מקובל, של מקובל לגברים ולנשים. אתם יכולים לקנות את הספר הזה וספרים נוספים אחרים בקאב בוקס, באתר שלנו. ועכשיו, רצף שאלות, הבליץ שלנו. שאלות רבות התאספו. אלכסנדר ממגניטוגורסק שואל, כשכורתים ברית נישואים, האם אתה חייב להודיע לבן זוג שאתה לומד קבלה? כן, כמובן. אפילו לא כשמתחתנים. איך שאתה מכיר את האדם, אתה צריך להרגיש איך הוא מתייחס לזה. עוד יותר טוב אם אתה תדע בצורה מדויקת שיכול להיות שהאדם הזה לא יתאים לך כבן זוג. הכי טוב לבחור מישהו מהקבוצות שלנו בעולם. אלג, למה הגבר צריך לתמוך באישה, להחזיק אותה? למה? ככה זה מקובל בכל התרבויות. האישה זה הבית. היא צריכה לשבת בבית, להוליד ילדים, ולעסוק בענייני הבית. והגבר הוא צריך לצאת לצוד, ולהביא ממותה. אנדרי מריגה, מין מפריע להתפתחות הרוחנית? לא. יוליה מצ'ילבנסק, למה לגבר גבר ואישה הם צריכים לעסוק ב, גם גבר וגם אישה צריכים לעסוק בכל מיני שטויות? זה תלוי במה הם ממלאים את החיים שלהם. הם יכולים לחיות את החיים כבהמות ויכולים כמלאכים. זה תלוי בהם. אלין מאודסה, תגיד בבקשה, אם הגבר רוצה לחזור לאשתו הקודמת והיא לא מקבלת אותו, האם זו טעות? האם היא מענישה את עצמו או אותו? זה אני כבר לא יודע, שיבררו ביניהם לבד. ייכנס לכאלה שאלות, אי אפשר לתת לזה עצה. מיכאל שואל, האם אני יכול להתחבר עם אשתי בלי קבוצה? אם אין קבוצה? יכול. יכול, כן. אבל זה לא פשוט. אליאנה מאוליאנובסק מוסקבה, ערב טוב, רב יקר, חברים, איך האישה צריכה לבחור נכון בעל מקובל, לפי איזה קריטריונים?
Максимальная целеустремленность.
Матратиют максималит. Месирут ла квуца.
Учебе.
Ла лимуд.
И так далее.
Вехен ала.
Если уж выбирать, то выбирать такого.
Не говор ливхор, это ливхор эхад казе.
Последний вопрос, Александр.
Шейла ахрона, Александра ми Магнила Горск.
Да, потому что они более
практичны. Лама нашим хахамот мигварим. Кем практиот йотер, кшурот йотер ла олам шелану, маргишот ото йотер тов, ло афот баананим, каха, ולכן אנחנו הגברים, כדאי לנו להקשיב להם. אז גם אתה חושב ככה? כן, בהצלחה לכולם, ובכלל שהדרך תהיה מוצלחת.